למה? כי בעצם זה אותו נושא. קצת אחר כך לשבור את הראש, מה נגיד ביקל פיודה, שכל הזמן חוזרים על ממש על אותם דברים. וכידוע לכם, בגלל שרבי צהל הוא מדבר באופן כללי, לא מתייחס ככה לבורטים, למרות שיש דברים חשובים בכל כלי המשכן וכדומה. אבל ענייננו בעצם זה ההמשך של מה שראינו בשבוע שעבר. יש רק את ההתפרטות, כמו שהרמב״ם אומר, ילכות כלי המשכן, כלי המקדש והעובדים בו. אז השבוע יש לנו את בגדי כהונה, שזה כבר חלק מהעניין הכללי. אבל אני אגיד כמה מילים בתור רקע, ואחר כך בעזרת השם נקרא בפנים. בגלל זה ניצלתי וצילמתי את הדברים, כדי שבאמת נוכל לראות אותם יותר בפנים. אז ככה, עוד מעט נראה את זה גם בתוכו, אבל המהלך הכללי הוא שעם ישראל, קודם כל בראשית, ברוך השם, דרך ארץ שקדמה לתורה, וזה היסודות של המידות שהאבות נתנו לנו. על גבי זה, ברוך השם, נהיינו לעם ביציאת מצרים, קיבלנו תורה, ועכשיו מה שאנחנו עוסקים בפרשיות האלה זה המשך השראת שכינה בעם ישראל בצורה קבועה. זאת אומרת, זו הבטחה אלוקית. שהתורה זה לא היה איזה שאירוע חד פעמי, שאנחנו מנסים להיזכר בו מדי פעם ככה ומה שנקרא לעורר את העניין, אלא זה באמת משהו שחי כל הזמן. לכן, המציאות הזאת היא מאוד מאוד חזקה. עכשיו, בלי הרבה הקדמות, אפשר להתחיל לקרוא גם מה שמופיע לכם. הנה, יש לכם פה... כן, ושכנתי בתוכם, בתוך כלל ישראל. חיי עולם נטע בתוכנו, בתוך כלל ישראל, ריבונו של עולם נטע חיים. תורה שהיא חיי עולם, לעומת תפילה שהיא חיי שעה. יש עובדה מיוחדת של ירידת התורה אלינו, וירד השם על הר סיני, נס ופלא, שבשפלנו זכר לנו. התגלות השכינה היא התגלות הקדוש ברוך הוא, קודש בריך הוא שכינתה, קידוש השם למטה על ידי ישראל. זאת אומרת, התופעה הזאת שאנחנו מדברים עליה, ויש פה ביטוי שלכאורה כאילו לא מתאים, הביטוי שבשפלנו זכר לנו, נכון, מכירים את זה מתהילים, מכירים את זה כל שבת, וגם הרבה פעמים מזכירים את זה במיוחד כבר באדר א', אז כל פעם מזכירים את זה ל... בשיעורים לפורים, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו במצב שפל. ופה לכאורה רוצה לצל מדבר על זה, על המעמד הגדול של מעמד הר סיני. אלא שצריך לזכור שבאמת, אף על פי שהמעמד הוא גדול וענק, אנחנו באופן יחסי, והקדוש ברוך הוא זה בכלל אפשר לייחס את זה בכלל, כי זה סקלות שונות לגמרי. אבל בכל זאת, אני אומר לצורך ההסברה, באופן יחסי, אנחנו שפלים לעומת הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מתחשב בנו ונותן לנו תורה. זה נקרא התחשבות. דיברה תורה כלשון בני אדם, זה התחשבות. מה לעשות? איך הוא ידבר איתנו? אנחנו בני אדם, ובאיזה שפה ידבר איתנו? שפה רוחנית, אנחנו לא מבינים. הוא צריך לדבר איתנו כאילו בעברית, במילים. אבל המציאות היא הרבה יותר גדולה. כי זה עולם של מחשבות, עולם של... של... תכף אנחנו נראה. של כוחות רוחניים שפועלים בעולם, של הקדוש ברוך הוא והמלאכים, ובכל זאת עושה איתנו חסד גדול וזורק לנו חבל שנצליח להתרומם. אז כמובן זה לא בשביל לרדת עלינו, אנחנו רואים את זה, אלא באמת בשביל להתרומם, אבל לדעת איפה אנחנו נמצאים. וחזרנו על זה הרבה, מה שכתוב גם פה, נס ופלא. כל המציאות הזאת של נתינת תורה לעם ישראל זה נס עצום. עכשיו בואו נמשיך ונראה, זה חזרה, מה שראינו שבוע שעבר, אבל דברים כל כך חשובים, וגם באמת יש לנו זמן, צריך לחזור על זה. פסקה 4, יציאת מצרים היא היסוד והיא המעשה שיש לו ערך מכל הדורות. אבל המעשה היה במשך זמן מסוים והסתיים. מעמד הר סיני ומתן תורה הוא גם מעשה שהיה באותו יום ובאותה שעה והסתיים. אבל, ושכנתי בתוכם אינו... איזה אקט היסטורי אל הנצח ישראל שנמשך מאז ועד עולם ועד עינה, גם לעד עולם, כן, אבל ועד עינה עכשיו ולכל הדורות. התורה השמימית יורדת אלינו, וזה יש השראת השכינה בתוכנו. יש לנו ערך אלוקי, היסטורי, לאומי, לכל הדורות. מאז יש מציאות של שייכות שכינת השם בעולם. האור החיים, כן הקדוש, אומר שהשכינה היא כלל ישראל. והרב צדוק אומר שבתוכה מובנו שהוא בתוך לבבות כל אחד מבני ישראל. והכל עניין אחד. השכינה שורה ונשמעת כלל ישראל מתפרטת לפרטים. מכל מקום, מאז ועד הנה, השכינה תמיד שורה וקיימת בישראל. יש גם שכינתה בגלותה. אבל כמובן התגלות השכינה בכל תוקפה ושלמותה היא כשעם ישראל נמצא בכל בריאותו במקדש, מלכות, נבואה וסנהדרין. וכל העובדה הזאת מתחילה בפרשת תרומה ושכנתי בתוכם, ובספר מנחים בתפילת שלמה על בניין בית המקדש יש לזה המשך, ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. המציאות הנשמתית החיונית הזאת חיה וקיימת לעולם לכל הדורות. אז קודם כל הביטוי שהזכרנו פה, כן, שהוא לקוח מהזוהר, שכינתה בגלותה, זה ביטוי בלשון אפילו. מה אני מתכוון בלשון אפילו? אם אתה רוצה להראות איך למשהו מסוים יש כוח עמידה, אז אתה אומר, תשמע, הוא החזיק מעמד אפילו כשהוא נופל. כמובן, אתה לא קונה שעון משהו שיפול, נכון? אבל רוצים להראות לך שהוא מחזיק מעמד גם כשהוא נופל. אז, ואכן, לא יודע, עשו את הניסיונות או כל מיני מכוניות, רוצים להראות את כוח העמידה שלהם גם בתאונות וכדומה, והכל רק בשביל להראות את השבח הגדול. אבל כמובן, אף אחד לא קונה אותו בשביל לעשות תאונות. אלא הביטוי הזה, שכינתה בגלותה, הוא בא להראות את כוח החיים העצום שעם ישראל קיבל, שאפילו בגלות הוא החזיק מעמד. ואני לא רוצה לחזור על זה עכשיו, דיברתי על זה באופן יחסי, דיברנו על זה כמה דקות שבוע שעבר, אבל זאת נקודה מאוד מאוד חשובה מבחינה אמונית. צריך לחזור עליה כל הזמן, להחיות אותה, להבין שזה לא אותו, אז אומרים, בסדר, עם ישראל 2,000 שנה בגלות. לקח לי בערך 2 שניות להגיד את זה, אבל אתם מבינים מה זה 2,000 שנה? תראו מה קורה למישהו שרק כמה שנים, ככה לא כך מחובר לישיבה, כבר איזושהי נפילה רוחנית. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, עוד שנה ועוד שנה ועוד 100 שנה ועוד 200, ורדיפות ופיזור, ויהודים בכלל לא, בכלל לא יודע אם נשארו לו אחים, כן? בורח, לא יודע לאן, ליערות, למערות, כל מיני מרתפים בשביל להניח תפילין, ולא רק שהחזיק מעמד העם היהודי, אלא תראו איזו יצירה קצת עצומה, הצליח לייצר. כל התלמוד וכל הראשונים, כל זה בתקופה שלכאורה מישהו אחר כבר היה, מה שנקרא, מתפרק לגמרי, לגורמים, קשה לדבר על העם. לכן הנקודה הזאת של יד השם בהיסטוריה, היא גילוי להראות, ושוב אני אומר ראשון אפילו, ולמה אני אומר ראשון אפילו, נגיד עוד משל אחד קטן. זה כאילו אתה רואה איזשהו צמח, ואתה אומר, תראה איזה יופי, הוא חי, יש לו עלים ירוקים. אבל בא מישהו ואומר, תשמע, זה רק בגלל שיש לו שורשים עמוקים שהוא עוד הצליח לחיות. אבל בעצם הצמח הזה יכול להיות עץ ענק. אל תבוא ותראה אותו ככה ולהגיד, תראה איזה יופי. כי בעצם הפוטנציאל שלו הרבה יותר גדול. אלא אנחנו רואים את הכוחות שלו שאפילו שהוא מיובש כבר 2,000 שנה עוד מחזיק מעמד. יש סימן שיש לו שורשים עמוקים. אבל בעזרת השם, כשאנחנו חוזרים לארץ, ולא נצטרך לנוק דווקא מהשורש, יישארו גם השורשים העמוקים, כן, אבל כבר יהיה יכולות של גילוי, אז באמת נזכה למחזיר שכינתו לציון, ואנחנו רואים את זה כל רגע ורגע, ברוך השם, זה חוזר, זה בהווה, המחזיר, כן, בפועל, אז אשרנו שאנחנו רואים את זה, אבל כמובן עוד אנחנו, לא רוצה להגיד רחוקים, כן, אבל במבחינות מסוימות אנחנו רחוקים, כי עוד אין לנו בית מקדש, אין סנהדרין, מה עוד הוא הזכיר פה? נבואה, גם מלכות, זה רק התחלה של מלכות. כל הדברים האלה הם המשך גילוי שכינה, כמו שנראה קצת יותר היום. אז בואו נעבור לפסקה 5, ואחר כך נתמקד קצת יותר בהוספות שיש לנו השבוע. אז גם פסקה 5 הזכרנו, אבל לא מספיק הדגשנו את זה בשבוע שעבר. בית קדושה. השכינה היא מציאות אבסטרקטית, אבסולוטית, כן, מוחלטת. היא נשמת האומה. ויחד עם זה מתקשרת עם מצווה מעשית, ועשו למקדש. ושכנתי בתוכם, מתקיים ומתגבש למעשה בממשיות המוחשית של בית. רש"י מסביר ועשוי למקדש בית קדושה. כל העניין הגדול הזה חייב להיות נאחז באופן ממשי בנדבחים, אבנים וטיט. תכף נדגיש את שני הצדדים. הנקודה המרכזית, דיברנו על זה ועכשיו, אבל היא באמת הנקודה המרכזית, שבית המקדש הוא רק גילוי של מציאות רוחנית עמוקה. מציאות שהיא קיימת, והיא קיימת כל הזמן. כי כמו שאנחנו רואים שיש הישארות הנפש, נכון, גם אחרי המוות, אז אנחנו באים ואומרים שהנשמה ממשיכה לחיות, אלא שעכשיו הגילוי שלה הוא לא נמצא. אבל זה העיקר. זה לא יעזור אם מישהו יעשה גוף בלי נשמה. זה פשוט. אבל צריך לזכור שהנשמה הזאת היא קיימת והיא העיקר. יחד עם זה, זה התוספת שהיא גם כן חשובה. זה לא רק נשמה שהיא רוחנית בלבד, אלא היא נשמה שצריכה להתגלות בעולם הזה. וזה נשמת עם ישראל, שהיא צריכה לבוא לידי גילוי דרך בית המקדש. זה מה שהוא קורא לזה, אבנים וטיט, ותכף אנחנו נסביר קצת איך זה יבוא לידי ביטוי. אבל יש עוד נקודה חשובה מאוד, שהיא, הרב דוד דיבר על זה בשבת יותר, אבל נחזור על זה גם כן ככה מאוד בקצרה, על ההגדרה שלפי הרמב״ם, זה ממש, אתם יודעים, הרמב״ם הוא פוסק, חוץ משהיה איש אמונה הגדול, מביא את הגמרא הזאת שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו בהלכות מלאכים. מתוך כל תרי"ג מצוות, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרוע של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. קודם כל, הקמת מלכות ישראל, הסדר השלם של האומה, ואחר כך מחיית עמלק שמשלימה עניין המלכות, ובסוף בניין בית המקדש. אחרי הנורמליות השלמה של בניין האומה במלכות, בחיוב ובשלילה, כי הצד החיובי זה המלך שמנהיג את כל העניינים המעשיים, ובשלילה זה מחיית עמלק, מגיעים לבית המקדש והשראת שכינה בתוכם, בתוך העם הזה היושב בארץ הזאת. מה שהתכוונתי להדגיש, הרמב"ם מביא את זה להלכה, שהוא אומר גם שהסדר מחייב. וכמובן, אני אומר, כן, אני רוצה לעצמי לומר כמה מילים, כי אני חושב שכל מיני אנשים טועים בזה. אנחנו ברוך השם מאמינים בבניין בית המקדש במהרה בימינו, ואנחנו רוצים שיבנה כמה שיותר מהר, אבל צריך לזכור שזה בא בשלבים. זה לא סותר את כל המודעות והתודעה שצריכים להגביר וללמוד את ענייני המקדש, אבל לזכור כל הזמן, זה גם מה שהרב דוד הדגיש בעיקר, שזה בא על גבי אמונה פנימית ולא רק איזשהו אמצעי טכני של שכאילו אנחנו נעקוף את העם, את רצון העם, את מצב העם, את המלכות ואת ביור הרע וכו', וכאילו רק מה שנשאר עכשיו זה ככה. אז הגדולים ודאי יודעים את זה, והם ברוך השם שמסרו את הנפש כדי שנהיה ראויים לבניין בית המקדש, והם גם מדברים על זה הרבה. אבל מכיוון שלפעמים צעירים טועים בזה, אז חשוב לחזור ולהדגיש את העניין הזה, שבית המקדש הוא גילוי של אותה נשמה שאותה אנחנו צריכים לפתח, בעזרת השם. עכשיו יש תוספת שלא דיברנו עליה. בית מחובר לקרקע. בית אינו משוטט באוויר, אלא חייב להיות מחובר לקרקע. בית הוא מעשה אדם, אבל הקרקע אינה מעשה אדם, אלא בריאה אלוקית. במצווה של הציבור לבנות הבית, יש פגישה בין עשייה אנושית ובין קרקע אלוקית. ארץ היא דבר אלוקי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. לכן, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. נתן, כי לי כל הארץ. ריבונו של עולם הוא הבעל הבית על הארץ, ולא אנחנו. הארץ שייכת להשם בכלליותה ובפרטיותה, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. חלק השם עמו. כמו שיש חלק השם בעמים, כך יש חלק השם בארץ. שלו סגולה וקדושה נצחית. ישראל הם לב האומות, כך המקדש הוא לב העולם. טוב, ברשותכם, הדברים הם מאוד מאוד פשוטים, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל להסביר את זה, ולהעמיק, להפנים את הנקודה הזאת, אולי על ידי בדיחה. אני מצטער, מי ששמע אותי גם שנה שעברה, מצטער שאני חוזר על הבדיחה הזאת, אבל כמעט שהיא מעוררת גיחוך, אז זה עוזר להסברה. אז אתם יודעים כל ערבי מצוי, הוא ישר אומר, כן, ב-40 ומשהו שנים האחרונות, שישראל צריכה לפנות את השטחים. כן, זה הדבר הראשון שהוא למד אחרי אבא ואמא. אבל לפעמים משתגע מהדברים, זה רציני מה שאומר לכם עכשיו, זה בדיחה, אבל זה רציני. זאת אומרת שפעם ראינו את, איך קראו לו, אני חושב שפייסל מלך סעודיה, כן, הקודם, לא יודע בדיוק את השושלת שם, בכל אופן, אז הוא כמובן, כמו כל שליטי מדינות ערב, שאומר שצריכה לפנות השטחים, ואם יש להם בעיה עם הכותל, אז אין שום בעיה, אנחנו נבנה להם אותו במקום אחר. זאת אומרת, זה הגיחוך. ואתה אומר לעצמך, זה באמת, מה אתה מדבר בכלל? מה זה שייך לבנות את זה במקום אחר? מה זה הכותל, זה האבנים? עכשיו, אני אומר, זה רק לצורך הסברה, אז אם חשתי את זה ככה, זה גם זה, ככה שלא ימשעמם. קיצור, בוא נגיד ככה, אם יהודי מחליט לבנות בית המקדש, ובמקרה הוא יפספס, יבנה את זה במקום אחר. אז יכול להיות שהוא יקבל אחר כך פרס תנחומים, זאת אומרת, כאילו יקבל עם הקדוש ברוך הוא איזה שהוא פקס, תודה על ההשתדלות, אבל לא עשית כלום. למה לא עשית כלום? השתדלתי ואספתי הרבה כסף ובניתי. הבנתם, נביא את זה די גיחוך, נכון? אף אחד זה לא יקרה. נכון? דרוש ומצא, ואחר כך אמר לך נביא. נביא צריך לבוא ולהגיד לנו בדיוק איפה אבן השתייה. על המילימטר. ועל פי זה אחר כך, איפה אנחנו נראה? יש את הפרטים, איפה הקודש, איפה קודש הקודשים, מתוך זה איפה הקודש. וכל הדבר אנחנו מתפשט. דהיינו, מה אני רוצה להדגיש פה? אם אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו במניין בית המקדש, וזה לא יהיה מכוון בדיוק למה שהקדוש ברוך הוא קבע כבר קודם, שזה המקום הקדוש, לא עשינו כלום. זה בעצם המשפט. סתם, בדחנו קצת וכולי, אבל זה משפט פשוט. וכולם מבינים את זה. שלא נזקוף לעצמנו יותר מדי. זאת השם שנזכה לבנות בימינו והכל, וגם אז כשנבנה, אז מה נצליח לגלות? את מה שהקדוש ברוך הוא תמן בקדושה במקום הזה. זה לא הבית עושה את הקדושה. הקביעה האלוקית, היא באה לידי ביטוי במקום מסוים. זה מה שהרזול הצל בונה פה כדרכו, שהכל קשור. את הנשמה אנחנו לא רואים, בגלל זה קשה לנו לדבר עליה. אבל לפחות אנחנו מבינים שהנשמה הזאת מתגלה במקום מסוים, לפחות ביחס לבית המקדש. לשכנות ידרשו, ואתה שמה. אז זה כבר מה שנקרא מחובר לקרקע. זאת אומרת, זה הקרקע. קרקע, בן אדם לא יוצא. אז תראו, אני בטוח, כמו שאנחנו גם עוסקים הרבה עכשיו, חזקת הבתים וכדומה, אז אולי צריך לחזור על הדברים האלה, כי הרב מעריך בזה בכמה מקומות, אבל אני מרגיש שעוד לא ירדתי לסוף, לא רק לסוף דעתו, בקושי התחילה דעתו, אבל אנחנו אומרים, זה לא סתם וורט. הרב מדבר שם שכמו שבעניינים של העולם הזה אנחנו רגילים תמיד להדגיש יותר שהקרקע זה הנדלן, לא במובן היום השלילי, כאילו של אנשים שבאים לסחור, אלא אתכוון, הדבר שלא זז, הוא מבטא את היציבות בחיים. ויש את המטלטלים, שזה מהווה את התנודות. אז כך גם אנחנו צריכים לזכור, שיש לנו הרבה דברים בחיים, אבל יש דברים שהם מבטאים את היציבות. היציבות זה ארץ ישראל, ובתוכה כמון 10 קדושות התקדשה ארץ ישראל, ובתוכה ירושלים, ובתוך ירושלים בית המקדש, אז אתה מגיע למקום הכי קדוש, שזה קודש הקודשים, שזה אבן השתייה. זה הנדלן שלנו, הבנתם? זאת אומרת, זה לא זז. זה היציבות. אחרי זה, ברוך השם, אנחנו באים ועושים משהו שמחובר לקרקע. זה גם מקבל שם של נדלן. בית, שאתה בונה אותו, זה כבר לא אבנים. כבר נהיה מחובר לקרקע, וגם כן על המדרגה. אני מקבל שוב, אל תיקחו את זה בקונוטציה שלילית, כמו שהיום. כל הדברים האלה. אתה מחבר את הדברים שאתה עושה בתור בן אדם, מחבר את זה אל היציבות, שזאת הקרקע. ואחר כך יש גם את הדברים שהם כאילו פחות, אבל הכל זה גילוי של אותו דבר. אז בואו נהפוך את הדף, רק אמרת לכם, זה סדרה אחרת. אבל הרעיונות הם ממשיכים באותו קו. כבר זה יותר ספציפי למה שלא הרדנו לפרטים בשבוע שעבר. ארון, שולחן ומנורה. הארכיטקטורה של בית המקדש נקבעה על פי נבואה. גם נקודה מאוד מאוד חשובה. לא הלכו לאדריכלים. כן, לא הושיבו איזשהו צוות. אמרו, איך נראה לכם? מה אתם אומרים, אני יודע, כל מיני עיצובים, אתם יודעים היום, כל אחד, אולי הם באים היום, כבר עושים איזה בית מקדש על מיתרים, לא יודע, כל מיני המצאות. כן, לא, זה נבואה. ספר שמואל מסופר ששמואל ודוד ישבו בניות ברמה. כן, לא דוד המלך, אלא רוח הקודש. היו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. הם ישבו יחד והכינו בכוח נבואי תוכנית מפורטת של בית המקדש. כשם שיש תוכנית מפורטת של המשכן, כמשפטו אשר רואה את הבער. אז תכף אנחנו נראה, חוץ ממה שזה מדבר בעד עצמו, שזה הכל מתחיל מעולם המחשבות, דהיינו, נביא, הוא בא ורואה בעיני רוחו מה צריך להיות, ועל פי זה אחר כך הוא יורד עד פרטי הפרטים, איך הארון ואיך הקרובים, ועל פי הדרכה תורנית, מה שיש לנו פה בפרשיות, אבל הוא מוריד את זה גם לרמה הכמותית וגם את כל המחשבות שצריכות להיות אחרי זה. זאת אומרת שבעצם מבחינת דוד המלך, כאילו בית המקדש כבר בנוי. זאת אומרת איפה הוא בנוי? אצלו בראש. אחר כך אז יש חשבונות, דמים רבים שפכת וכו', ואז שלמה המלך ברוך השם זוכה ובונה. אבל הכל מתחיל בשמואל ודוד. אבל יש פה עוד נקודה שמופיעה במקום אחר, וגם הרב צבי יצחק רומז עליה. אתם יודעים מה, בואו נגיד את זה בסוף. טוב, טוב, בלי ה... יותר חשוב מה שהוא אומר. אחר כך אני אוסיף על זה טיפה. הדבר הראשון במעלה בית המקדש הוא ארון העדות. ראשית כל, אורייתא וקודשא בריך הוא, זה עיקר בית המקדש, נשמת בית המקדש, קודש הקודשים. זו תחילת האחיזה של ושכנתי בתוכה, בקרקע בעולם הזה. הארון אינו מן המידה. הארון הוא דבר ממשי, אבל אינו מן המניין, אין לו דמות הגוף ואינו גוף. בהיות עניינו קודשא בריך הוא ואורייתא. תראו, זה הגמרא בבתרא, נכון? עוסקת בזה שם בסוף פרק ראשון. וכשאתה עושה שם את החשבונות, אז התורה מצווה אותנו על מה גודל הארון, כך וכך, נכון, מה וחצי אורכו, מה וחצי רוחבו וגוברו וכו'. אבל כשעושים שם את החשבון עם הקרובים, אתה לא יכול להסביר את זה בפשט, וגם אני מצטער שאני לא יכול להסביר, זה בדיוק הנקודה. יוצא שם שאתה עושה את החשבון של המידות, כאילו, אז אם כל הגודל של הקודש הקודשים זה 20 אמה, ברוחב, והקרובים נמצאים בקצה של הארון, ולכל קרוב יש 10 אמות כנף, זאת אומרת שהם צריכים להיות אחד ליד השני, והם לא אחד ליד השני. זאת אומרת שהארון כאילו אינו מן המידה. אל תשאלו אותי איך, אבל בואו אנחנו מסוגלים לקלוט את המשפט הבא. והמשפט הבא זה כמו הנשמה, שזה הדבר הכי חשוב שלנו בחיים, אבל אתה לא יודע איפה היא. כן, אחר שוורץ, נמדים ככה עם כל המדעיות שלו. בן אדם, ככה עשו את המחקרים, נכון, שקלו אותו לפני המוות ואחרי המוות, יש שינוי במשקל? לא. אבל איפה? אז איפה הנשמה? לאן היא הלכה? איפה היא הייתה קודם? אבל כל אחד מבין שבזכותה כל הגוף הזה קיים, וכשהיא נמצאת, לא רואים אותה. אבל נטילת נשמה, זה הדבר הנורא. הנורא והיום. אבל בואו נדבר פה על החיוניות. זאת אומרת, הארון, זה נשמע את המקדש. זה מה שהוא מדגיש לנו. אולי עוד משפט, ככה, בשביל, על דרך השלילה, כשאנחנו מדמיינים את המקדש, אז אנחנו מדמיינים קורבנות וכו', יש שם הרבה עבודה. אבל, זה חשוב, אבל זה לא העיקר. העיקר זה דווקא הארון, כן? ותכף נראה, זה הדגש. הארון, מה הוא אומר? יש בתוכו את התורה. והתורה מה היא? זה החיבור, נכון? התחלנו עם זה. יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, והמשך השראת שכינה בא לידי ביטוי בבית המקדש. ולכן הארון, שזה הנשמה של הנשמה, הוא יש בתוכו את ארון העדות, זה התורה. ואז הוא ממשיך. כן, אחרי שראינו שהארון אינו מן המידה, אני חוזר שורה, הארון הוא דבר ממשי, אבל אינו מן המניין, אין לו דמות הגוף ואינו גוף. ביות עניינו, קודשא בריך הוא ואורייתא. אל הארון מצטרפים שני דברים, שולחן בצפון ומנורה בדרום, או במילים אחרות, כלכלה ותרבות. אלה הם שני היסודות העיקריים של החיים, לחם ואור, אור התורה הקדושה, השכל והחוכמה. אמנם אין הלחם והאור נפרדים מהתורה, אלא הם נמשכים ממנה. מתוך התורה יש הצלחה וברכה, הן בלחם ובכלכלה בישראל ובעולם כולו, והן בתרבות וברוחניות שבחברה. הרוצה להחכים ידרים והרוצה להעשיר יצפין. שלושת הדברים האלה, ארון ושולחן ומנורה, הם המשך אחד. אבל יש ביניהם מדרגות. והבדילה לכם הפרוכת בין הקודש וקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא הלב, המקור, הנשמה. קדושה אין מובנה חולשה ובטלנות. אדרבה, היא הביטוי החזק ביותר של המציאות, כדברי חז"ל. קדוש לעולם קיים. קיימות היא מציאות. הקדושה נמשכת ממקור החיים שהוא אמיתת המציאות. וכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. אני רוצה ברשותכם שתי נקודות ככה שקראנו אותם עכשיו, טיפה להסביר. גם כשהוא מדבר על הכלכלה והתרבות, הוא לא מדבר על מה שאנחנו אוכלים. הכלכלה זה כאילו השורש הרוחני של הכלכלה. זאת אומרת, זה שעושים את לחם הפנים בבית המקדש, משם יש ברכה למה שבעזרת השם יגיע לכל אחד הביתה אחר כך. הבנתם? זאת אומרת, יש פה איזושהי נקודות. זאת אומרת שגם אם אנחנו מדברים על ירידה בדרגה, אבל זה עדיין בהשפעות הרוחניות של כל העם, של גדולי האומה, שיודעים לכוון בעבודה שלהם, זאת השם שנזכה, כן, בא, בהקרבת לחם הפנים, ובייחוד, כן, בייחוד השם שהם עושים מתוך ייחוד הכוונות, לשמה, וכל מה שאתם מכירים על הקורבנות, כן, בזמנו, שלהם מחשבות פסול, וכל הדברים האלה, הם הדברים שמועילים, שבסופו של דבר יהיה לכל יהודי פרנסה בבית. וגם החוכמה, זה לא השכל הפרטי של פלוני אלמוני, וטוב, עכשיו אנחנו עושים גם משהו כאילו איזה סמלי כזה בית המקדש. לא, זה הברכה שיש בבית המקדש, מתוך זה אל כל עם ישראל. אבל בואו נחזור על הסדר, הארון, שזה התורה השמיימית שיורדת אלינו. מתוך הארון יש התפרטות של פרנסה ושכל, מה שנקרא, זה כאילו התרבות, ואז יש אחר כך את ההשפעה על כל עם ישראל. זאת נקודה אחת. עכשיו, הנקודה האחרונה שקראנו אותה עכשיו, ברשותכם, אני כל הזוכרים, אמרנו את זה, אבל הוא חוזר על זה כמה פעמים, וכנראה שעוד יצא לנו לחזור על הנקודה הזאת. התחלנו פה עם שמואל, ועכשיו, מה שאנחנו מסיימים פה עכשיו, שקדושה אין מובנה חולשה ובטלנות. יש לנו טעות נפוצה. אנחנו לא אשמים, אבל אנחנו צריכים להתגבר עליה. כי כשאדם רוצה לבחון משהו מבחינה מעשית, אז הוא מסתכל, אסור או לא אסור, נכון? ככה אנחנו, ברוך השם, יש לנו עיניים. אבל צריך לזכור שהעיניים שלנו הם עיני בשר. הם עיניים שמוגבלות מאוד בראייה שלהם. ואז אתה לפעמים בא ואומר, הנה תראה איזה יופי, עשו פה כביש, נכון? עכשיו צריך לזכור, עכשיו אני אומר זו חוונה כאילו בצורת משל, כאילו אמירת התודה, לא, זה לא במובן האמיתי של העניין של אמירת התודה, אבל אם עשו פה כביש חדש, אז אתה בא ורואה את אלה שיושבים על, נכון? על המחבש או על המכונות. אתה בא ואומר, טוב, היה גם מהנדסים, נכון? אבל בעצם, כאילו הדבר הכי חשוב, זה האישור של שר התחבורה, שהוא החליט שבאמת חשוב לעשות פה כביש עוקף, כדי לפתור בעיות מסוימות. אז עיקר, זה משל למשל, כן, מה שנתכוון לומר, שהרבה פעמים אנחנו רואים בעיניים, אבל מה שאנחנו רואים בעיניים זה כבר תוצאה של החלטות הרבה יותר קודמות שבכלל לא ראינו אותן, ואנחנו לא יודעים עליהן. והכל זה רק משל להבין שבעצם כשאנחנו רואים משהו, אנחנו אומרים, או יופי, הוא עשה את זה. מה שאתה רואה שהוא עשה, זה תוצאה של מישהו, כמובן שהקדוש ברוך הוא, כן, אבל נדבר בדרכי הביניים, שמישהו שפעל בעולם המחשבות, שהדבר הזה יצא לפועל. וזאת הקדושה, שהיא בעצם, היא הרבה יותר משפיעה בחיים, מאשר כל מה שאנחנו רואים. הבעיה שאנחנו לא רואים את זה. ואז פה אנחנו צריכים לגייס את האמונה. אבל זה לימוד האמונה. דהיינו, לימוד האמונה זה שתחי את הדברים האלה, ולכן כל הזמן צריך לזכור שבית המקדש הוא בזכות שמואל. נכון ששלמה זכה ליישם והביא את כל העובדים שם מצור ולמה כל הפועלים של חירה, דבר נפלא מאוד, אבל זה הכל מתחיל מהמעמד הרוחני ששמואל מביא את עם ישראל ויושב יחד עם דוד ומתכנן כבר את עולם המחשבה שצריכה להיות להתגלות בבניין הזה. ואז אנחנו רואים, לכן צריך כל הזמן לחזור על זה, שקדושה זה לא בתנת. לפעמים אנשים אומרים, טוב, מה הם עושים? לא עושים שום דבר. כן, רק הם, כאילו רק מתפללים, או רק לומדים, אני יודע מה, כל מיני מחשבות לצדיקים, אני לא צריך להאריך בזה, כי ברוך השם, אני חושב שאתם מודעים לחשיבות של העניין, אבל זו נקודה שצריך לחזק אותה, לחזק אותה מאוד. עכשיו, מתוך זה, אז... נקרא גם את הפסקה הבאה, אבל בלי נדר, כשנגיע שוב ויקל פקודי, אני כבר זוכר שיהיה לנו גם קצת יותר זמן, אנחנו נרחיב אותה יותר, בלי נדר. אבל נקודה מאוד חשובה. מתוך שיש מקור נשמתי, יש גם מקום להתרחבות והתפשטות. יש להתרגל לכך שהתורה היא עצם קודש בריך ושכינתי. מתוך ששכינת השם בתוכנו, מתוך שיש לנו גילוי השם המדריך אותנו מלמעלה למטה, יש לנו גם זכות לפנות אליו מלמטה למעלה. כל עבודת בית המקדש אינה בתחילה מאיתנו, אלא מהמקור הפנימי שבקודש הקודשים, שיסודו פניית השם אל העולם. כמו כן, תפילה שהיא פניית האדם אל האלוקים, אינה באה אלא מכוח התורה שהיא פניית האלוקים אלינו. מסיר אוזנו משמע התורה, גם תפילתו תועבה. יש לנו איזה ביטוי חריף. אין מקום לעבודת האדם אם היא אינה ממקור התורה, מתוך היסוד של פניית השם אלינו, ורק מתוך זה יש המשך אדיר ונשגב של עבודת האדם, של עבודת הקורבנות ושל עבודה שבלב. ומה טוב ומה נעים לאדם שניתנה לו אפשרות זו לפנות אל השם ולעובדו. יש להבדיל בין קודש לקודש, בין הקודש העליון האבסולוטי של קדוש אני השם אלוקיכם, לבין מה שנמשך אלינו בצורת קדושים תהיו, המדריך אותנו, מנהיג אותנו. כל קדושת השטח הנרחב של בית המקדש והזרות נמשכת מתוך המקור על ליבי הנשמתי. טוב, את אותו רעיון אנחנו ממשיכים עכשיו צעד הלאה, וזה כבר נוגע אלינו להיום. טוב, באדם, יש בני אדם, דרך אגב, מה שאני אומר עכשיו זה ברוך השם, זאת אומרת שזה כבר, זה מצב טוב, תכף נראה שהוא לא שלם. שאנשים יכולים לבוא ולומר, זו זכות גדולה שיש לנו באמת לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולהתפלל אליו והוא שומע אותנו. ואז באמת יש הרבה אנשים, עד כאן מה שאמרתי זה דבר חיובי, נכון? לא הולך להגיד ביקורת. הביקורת היא על אנשים שלפעמים עלולים לשכוח את המקור של הכוח, דהיינו, העיקר שאנחנו יכולים להתפלל אליו ובעזרת השם הוא ישמע את תפילתנו. רבי שלמה המלך אומר בשפה בסכין חריפה מאוד, מסיר אוזנו משמוע התורה גם תפילתו תועבה. אתם שומעים מה זה? כאילו אם יש שואלים אותי, טוב שלא שאלו אותי, רק צורך הסברה, הייתי אומר, אתה יודע מה, שתחיל להתפלל אחר כך שילמן. יכול להיות שאולי ישמעו בקולי בתור הוראת שעה, אבל שלמה המלך ודאי צודק, לא אני. כי הוא אומר, אם אתה חושב שכל העבודה הרוחנית שלך זה רק לבקש מהקדוש ברוך הוא, ואתה לא לומד תורה לדעת מה השם רוצה ממך, יותר טוב שלא תתפלל לך. תראו איזה ביטוי, תועבה. כן, כמו שרב קובי דביר הזכיר פעם, זה לא הוא המציא, אבל הדגיש על הפסוק הזה, שתועבה זה תועבה. נכון, זה מתוך טעות, זה לא, הוא לא פושע, זאת אומרת, אדם שמתפלל, הוא עושה משהו טוב. אבל... להרגיל את כל עבודת השם שלנו רק בזכות זה שאנחנו רוצים ורוצים מה שנקרא לקבל ולקבל. בדרך אגב יש גם היום, לא רוצה להאריך, אבל יש גם היום, אתה רואה באיזה כל מיני, לא רוצה להגיד קבוצות כדי לא להוציא לעז על ציבורים מסוימים, אבל ודאי כאנשים בודדים אתה לפעמים פוגש אנשים שכל החלום שלהם, כל היראת שמיים שלהם זה רק ש... הם חיים מאוד את המצוקות החומריות שיש להם והם מקווים מאוד שדרך עבודת השם מהבעיות שלהם יפתחו. אתה מרגיש את זה לפעמים בין השורות ולפעמים השורות עצמה, זאת אומרת שהם הולכים להתפלל כדי שיהיה לו פרנסה וכו', וגם הם קראו בנביאים כמה שיהיה טוב לעם ישראל, זאת השם שיבנם את המקדש, וזה החלום שלהם, כן? שיבוא המשיח ושיהיה לנו הרבה דולרים. זאת אומרת, כאילו ממש יכול להגיד את זה בנשימה אחת, כאילו זה זה החלום. זאת אומרת, החלום שלו זה בעצם הדולרים, רק הוא מקווה שהמשיח יעזור לו לעשות את זה. אז סליחה לציניות שאמרתי בסוף, אבל בואו נחזור רגע לרצינות, לא לציניות, שגם התפילה היא הדרכה אלוקית. זו זכות גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להתפלל אליו. אבל הוא נתן לנו, הוא אמר לנו גם איך להתפלל. וכאן זה נפקא מינה גדולה גם, שזה יהיה בזמנים מסוימים, על פי ההלכה, ומתי אומרים מה, ויש בזה כללים. זה לא רק הביטוי הנפשי של מילוי הצרכים. אז זאת נקודה מאוד חשובה, וברוך השם שחוזרים עליה מאוד מכיוונים. עכשיו יש פה עוד איזשהו רעיון שהוא כבר יורד לפרטים, ויש פה גם דוגמה, דרך אגב נרוויח גם על העניין של הציצית. תוכנית בית המקדש כוללת את הצד הקרקעי וגם את הצד המיטלטל, כמו שהזכרתי לכם קודם. קודם בחשיבותו הוא המחובר לקרקע שהוא כקרקע. ואחריו באים הכלים שהם המטלטלים. כמו כן יש גם אנשים העובדים בבית המקדש, כלשון הרמב"ם, הלכות כלי המקדש והעובדים בו. ולעובדים המיוחדים האלה יש, כן, מדים מיוחדים של עובדי עבודת הקודש, מלבד המדים הכלל ישראלים שהם הציצית. אז בואו נקרא עוד רגע לציצית ונרוויח פה עוד איזשהו חיזוק במצוות, ואז נחזור לעניין של בית המקדש. לפני שנים אחדות, כומר אנגליקני גדול מלונדון התגייר, הוא נכנס ליהדות בהתלהבות מרובה, למד אצל הרב אברמסקי ונעשה לתלמיד חכם גדול. הוא זמן אותו גר לפגישת סטודנטים מבית הלל, הוא דיבר באמונה גדולה, זה העם שבחרתי בו, בחרתי להצטרף לעם סגולה. שאל אותו מישהו, האם כל הפרטים שבשולחן ערוך מובנים לך? למשל, איך אתה מתייחס לחוטי הציצית? התלהב וישיב, לעם סגולה, צריך להיות יוניפורם מיוחד. כן, מדהים. תלבושת מיוחדת. טוב, אז כמו שאנחנו יודעים, שלפעמים, נכון, בצבא, אדם לובש מדהים, אז לפחות, אז מקווה שגם היום, לפחות פעם זה היה ככה, זה היה כבוד גדול, כן, שאדם הנה יכול ללבוש מדהים, הוא מייצג משהו. הוא שייך לאיזשהו גוף גדול שמבטא את העזרה לכלל והצלת עם ישראל וכו'. אחר כך כבר יש את בתוך, כן, את הצבע של הקומטה וכדומה, כל אחד משהו מחשיב, אבל בואו לא נתייחס לזה, לענייננו זה לא העיקר. העניין הוא מה שאנחנו אומרים, שעם ישראל זכה שיש לו לבוש מיוחד. הלבוש המיוחד שלו שמלווה אותו זה הציצית. אז הוא אומר, זה היה מדהים. עכשיו בואו נחזור לענייננו, למה זה מוזכר פה פרשת שבוע? אנחנו מבינים, כך אומר הרב צבי, אנחנו לא מבינים את הפרטים. גם פה, ראולנה, למה שמונה חוטים ואני יודע מה. אני מתכוון לומר שזו זכות גדולה, אדם שלובש בבוקר תלית, אתה יכול להגיד, תראה, זו זכות, אני שייך לעם הזה, שזה חלק מהמדים שלו. עכשיו, בית המקדש, אז יש מדים לכהן, כי הוא מייצג משהו, ועוד יותר, יש את המדים של כהן גדול. כן, שכל המשמעויות, בוודאי שם, עם כל דבר ודבר, ונשא אהרון את שמות בני ישראל על ליבו, כן, כל השמות, כלל ישראל, הלב של אהרון הכהן, אתם יודעים מה זה הלב של אהרון הכהן? הלוואי, אנחנו יכולים לדמיין אפילו. מה זאת אומרת? שאדם שבתוך הלב שלו מוצא מקום לכל אחד ואחד מעם ישראל, 12 השבטים, רק הנציגים, זה האחדות הגדולה. ממילא, אחד כזה הוא יכול, כמו שהזכרנו קודם, להיכנס לקודש הקודשים, שזה הנקודה הכי פנימית של בית המקדש, ביום הכי קדוש, ולבוא ולחפר על עם ישראל. זה הנקודה, זה עבודה רוחנית. טוב, אז אני אומר, אני גם לא מבין את הפרטים, אבל לפחות שנתרומם אל העניין הזה, ועכשיו יש לנו פה דברי סיכום. בית המקדש, ליבם של ישראל. הרמב״ם מברר שבית המקדש יש שני צדדים. א', הוא מקום לעבודת השם, עבודת הקורבנות. אז הזכרנו את זה, שזה הדרך שלנו להתקרב. ב', גם כמו שהזכרנו עכשיו, הוא ליבם של ישראל. ליבו של כל כלל ישראל, מרכז הקדושה והחיים. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. כל ישראל נמצאים ומרוכזים בעיר שחוברה לה יחדיו. שעושה את כל ישראל חברים. בתוך עם ישראל יש הבחנות ומדרגות, תלמידי חכמים ועמי הארץ, אבל כולם פרטים השייכים לכלל ישראל. וכשהם מתקבצים כולם בירושלים ביום טוב, למעלה מכל ההבדלים מתגלה הכלל ישראליות. זאת אומרת, זו הנקודה, ובזה אנחנו נעמוד, שכשאנחנו באים ואומרים שבית המקדש ליבו של כל כלל ישראל, זאת אומרת, בבוא כל ישראל, דהיינו עיר שעושה את כל ישראל חברים, במובן הזה שהיא מאחד, זה מאחד אותה. המציאות של ירושלים, המציאות של בית המקדש, היא הופכת אותנו למציאות אחדותית. כמובן, כמו שאנחנו אומרים תמיד, בימי בין המצרים, נקווה שהשנה לא נצטרך להגיד את זה, אולי נלמד את זה כבר קודם, דרך הפרשיות שלנו, כדי לאפשר את בניין בית המקדש, אנחנו צריכים להכיר קודם כל בכוחות הרוחניים המאוחדים שלנו. כשנהיה מאוחדים, אז תוכל השכינה להתגלות עלינו, כי השכינה מתגלת עלינו, להיות אלינו ועלינו בתור עם ולא בתור יחידים. אז בעזרת השם שנזכה, כן, לגילוי שכינה, כמו שפתחנו בהתחלה, וגילוי שכינה בגדלות, שמחים על מה שיש עד היום, בעזרת השם עוד נראה עוד הרבה יותר. נחזיר שכינתו לציון.